ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לעתיד מתמשך, פודקאסט שעוסק בהיסטוריה ובהתפתחות של קהילות המדע הבדיוני והפנטזיה על כלל שלוחותיהן בישראל, מהאלף הקודם ועד לעתיד הלוט בערפל.
אני אהוד מימון, איתי קרן לנצמן ואיתנו היום אורי מרקוביץ'. היי אורי, בוא תציג את עצמך בבקשה.
אני אורי מרקוביץ', אני ממייסדי ארגון מנגה ואנימה ישראל, הידוע גם כאמאי, ומכהן כיום כיו"ר הארגון.
אז אנחנו נשמח לשמוע איך הגעת לקהילה.
אז בגדול יש פה שתי קהילות כמובן, אני יכול להגיד שבתור ילד גדלתי עם הספר חולית בבית, כי אבא שלי מעריץ גדול של חולית, וכבר בזמן היסודי קראתי את חולית. אני זוכר שבטיול בר מצווה שלי קראתי את בית הלשכה חולית, זה מה שעשיתי תוך כדי. מעבר לזה, גם באותה תקופה התחיל הבום של תחום האנימציה והקומיקס היפנים, האנימה, ומאוד נכנסתי לזה, ולכן הייתי בעצם חבר בשתי הקהילות האלו, כשמצד אחד יש לי קהילה מאוד מפותחת, שכבר היה אז את אייקון, והיה הרבה תכנים להגיע אליהם, ודרכים לצרוך ולהיות חלק, ומול זה הייתה את קהילת האנימה שהייתה בדיוק בתהליכי התפתחות, וזה היה איך הנאורים שלי נראו בגדול.
הגעת לקהילות האלה דרך פורומים, או דרך האינטרנט, או הגעת קודם לכנסים פיזית?
אז לקהילת המדע ופנטזיה הגעתי ישירות לכנסים פיזית. כאילו, אני זוכר שכבר בתקופת התיכון שלי הייתי מבקר באייקון, הייתי אפילו ישן לילות באייקון, לשחק משחקים, לדבר עם חובבים אחרים של, לשחק קטן לדוגמה, לדבר עם חובבים אחרים של מדע ופנטזיה, וזה היה משהו שמאוד אהבתי לעשות כבר מתקופת התיכון. לתחום האנימה ומנגה יותר הגעתי דרך פורומים, באמת נכנסתי לכל מיני, היה אז את הצ'אט של ערוץ 6 שהייתי נכנס אליו עם חברים שלי, ומאוחר יותר היו גם כמה פורומים כמו אני מאייל, והיו כל מיני פורומים שונים ומגוונים, פלטאון שהיה יותר ממוקד בפוקימון, אבל עבר גם לדבר על אנימה בכללי, וככה נכנסתי בעצם לקהילה הזאת מלכתחילה.
סליחה על הבערות שלי, אורי, אבל אתה יכול להסביר בבקשה מה זה אנימה ומה זה מנגה עבור אלה מאיתנו ששמעו את המושגים אבל לא יודעים בדיוק מה זה?
אז בעיקרון אני יכול להגיד שבימינו הנושא הזה כבר נהיה הרבה יותר פתוח משהו היה בעבר. לכל אחד יש את הפרשנות שלו לאיך הוא רואה את הביטוי, אבל לא סתם אנחנו אוהבים להשתמש בגרסה שנקראת אנימציה וקומיקס יפנים, כי בעצם הרעיון המקורי של אנימה ומנגה זה שני ביטויים שמשתמשים בהם ביפן, והם מתייחסים לנושא האנימציה והקומיקס, ומשויכים מחוץ ליפן בעיקר לדברים שהגיעו מיפן, ליצירות שהגיעו מיפן, אם זה קומיקסים יפניים, אם זה האנימציות היפניות. מדובר פה על תחום שהוא עצום בפני עצמו, ולכן היה רק הגיוני להקים לו קהילה. מדובר פה על, אני חושב שכבר הגענו לאזור ה-200 סדרות שונות שיוצאות בשנה, שזה כאילו כמויות די מטורפות. אני אפילו לא מדבר על תופעת המנגה, מנגה זה מראה שגור מאוד ביפן, אתם יכולים לנסוע ברכבת ולראות אנשים קוראים את המגזין השבועי, או שהם קוראים קומיקס, וזה סבבה לגמרי, ובאמת התרבות הרבה יותר מקבלת והרבה פחות רואה בזה כמשהו ילדותי, שמאוד עוזר לזה להתפתח בתור מדיום לגיטימי, מה שפחות קורה במדינות אחרות שבהן התפיסה היא הרבה יותר מורכבת. הדבר הזה שהילדים צורכים, כמו שאימא שלי אוהבת להגיד, מה, אתה שוב רואה פוקימון? אז כן.
אני אוהבת שכל מי שאנחנו מראיינים כמעט מתייחס לזה שבתור התחום שלנו זה משהו שהמבוגרים מסתכלים עליו מלמעלה, לא משנה על מה אתה מדבר, בין אם זה מדע בדיוני או פנטזיה או whatever. זה תמיד, זה הדבר הזה של הצעירים.
כן.
בואו תספר קצת על המאי עצמו, על הארגון עצמו, מתי הוקם וכן הלאה.
אז בגדול, יש את התשובה הרשמית והתשובה הלא רשמית.
אוקיי.
אז התשובה, המאי הוקמה לא רשמית ב-2007, בתור פרויקט בת של האגודה למדע בדיוני ופנטזיה. דאז יו"ר האגודה הייתה קרן אמבר, זיכרונה לברכה, ובעצם אחד מהמייסדות, לירון אפריאט, דיברה עם קרן בקשר לרעיון שנקים בעצם את המאי בתור פרויקט בת של האגודה, ובאמת הדברים זזו, ובעולמות 2007 נחתם בעצם ההסכם שמקים את המאי בתור פרויקט בת של האגודה. מאוחר יותר, לא סמרתי שיש תשובה רשמית ולא רשמית, ב-2016 עזבנו רשמית את האגודה והפכנו להיות אגודה עצמאית משל עצמנו, ובאמת ב-17 לנובמבר 2016 חתמנו על מסמכי הקמת עמותה, ונכנסנו לתוך העולם הבירוקרטי הזה של לנהל עמותה בעצמנו לבד, עם כל הסיבוכים שיש בדרך.
לא יכולתם להגיד שלא ידעתם למה אתם נכנסים, כי אני יודעת שהייתם בישיבות של ועד האגודה.
כן, אני ספציפית הייתי בישיבות כמה וכמה פעמים, אפילו כינו אותי באיזשהו שלב התפוח אדמה על הכרסה, כאילו, כי הייתי יושב פשוט מקשיב למה שיש להם להגיד, ולא היה לי יותר מדי מה להגיב מעבר לשבת שם ולהיות חלק מהישיבות. אני יכול להגיד שזה היה גם קצת חוויה מעניינת מבחינתי, כי ציינתי מקודם את העובדה שהספר האהוב עליי, גדלתי עם חולית לידי, ובתקופה שהייתי מגיע לישיבות של האגודה, אז עמנואל לוטם, המתרגם של חולית, היה אחד מחברי הוועד של האגודה, וזו הייתה חוויה מאוד מעניינת לשבת ליד מי שתרגם את היצירה שבעצם הכניסה אותי לתוך עולם המדע ופנטזיה. אז כן.
הזכרת יפן? רציתי לשאול אם יש לכם קשרים עם קהילות בחול או קהילות אחרות בארץ באופן רשמי או לא רשמי.
אז נתחיל בזה שאנחנו חברים טובים של שגרירות יפן בישראל, כן? בגלל שאנחנו בתכלס מקדמים את תחום יפן בארץ, אז ב-2014 היה לנו שיתוף פעולה ראשון איתם, היה בדיוק חגיגות של 60 שנה ליחסי ישראל-יפן שהיו קצת באיחור, ובעיקרון הם ביקשו מאיתנו בתור אנשים שיודעים להתנהל באירועים שקשורים לאנים ומנגה, לעזור להם לארגן חלק מהפעילויות, ושינסנו מותניים ועזרנו להם, ומאז התחיל לנו שיתוף פעולה נפלא שנמשך עד היום. מעבר לזה, אנחנו השתתפנו מספר שנים בתחרות קוספלי תחפושות בינלאומית שמתקיימת ביפן, וכחלק מזה גם נצרו קשרים עם כל מיני קהילות יותר מרוחקות, ויצא לנו גם, אנחנו גם חלק מארגון שהוא בעצם מנסה לאחד את כל כנסי האנימה והמנגה בעולם, שהוא גם נמצא ביפן, אז יצא לנו להכיר עוד מארגנים מכנסים אחרים. אני יכול להגיד שבחורף האחרון ישבתי לדבר עם מישהו שמארגן את כנס האנימה הגדול ביותר בקנדה, והעברנו חוויות על תקופת הקורונה, וזה היה מאוד מצחיק לראות איך הם התמודדו עם הקורונה ואיך אנחנו התמודדנו עם הקורונה.
הזכרת הכנסים, הזכרת קודם את האייקון, הכנסים אולי הפעילויות הכי מוכרות, אז בוא ספר לנו קצת על, אני יודע שיש לכם כנס מאוד גדול פעם בשנה בסביבות פורים, אז בוא ספר לנו עליו וגם קצת על פעילויות אחרות שאתם עושים.
אז בעיקרון לארגון שלנו יש שני כנסים גדולים, אחד באמת זה הכנס דגל שלנו, שחוץ משנה אחת בקורונה רץ כל שנה ברצף מ-2008, שזה בעצם ארוקון, הוא נקרא ארוקון כי זה בעצם ארו זה אביב ביפנית, אז החלטנו שזה יהיה נחמד לקרוא לזה כנס האביב, אף שהוא מתקיים בפורים, למזלנו מזג האוויר בארץ לא מספיק יציב, אז זה יחסית יוצא בתוך האביב, פרקטית כאילו, לא זה, והוא מתקיים, והכנס השני שלנו שהוא טיפה יותר קטן נקרא אנימצורי, שזה בעצם, מצורי זה פסטיבל ביפנית, אז אנימצורי זה סוג של כזה פסטיבל האנימה, שני מתקיימים כבר, אנימצורי קיים עכשיו 3 שנים, כאילו היה מ-2021, זה ריברנדינג לכנס הקיץ הקודם שלנו שנקרא קאמי, שזה כנס אנימה ומנגה ישראל, ראשי תיבות מאוד נוחים, גם קאמי ביפנית זה אל, אז אנשים אמרו לנו שזה קצת מתיימר לקרוא לכנס קאמי, כי אנשים בחול אמרו לנו שזה קצת מתיימר לקרוא לכנס קאמי, ובגדול הכנסים האלו מתקיימים מ-2015 בבנייני האומה בירושלים, שזה אחד ממתחמי הכנסים הגדולים ביותר בארץ, אולי בין היחידים שבאמת מתאימים לצרכים של הקהילה, שזה אולם ראשי גדול לצד הרבה תכני, לא מעט חדרי תכנים קטנים יותר בשביל כל מיני הרצאות, האולם האירועים הגדול יש בו את תחרות התחפושות אולי הגדולה ביותר בארץ, אני לא יודע להגיד אם היא באמת הכי גדולה בארץ, מדובר פה על תחרות שמגיעים אליה אנשים שעושים קוספלי, שזה רמה מטורפת של דיוק בפרטים, וזה נחשב תחרות הקוספלי הכי גדולה בארץ, אני מניח שהיא גם תחרות התחפושות הגדולה ביותר בארץ, לא חקרתי את הנושא מספיק כדי לאשר. ומעבר לזה יש לנו עוד מגוון רחב של פעילויות, כן, אנחנו עושים שיתופי פעולה שונים ומגוונים, השנה התחלנו שיתוף פעולה עם סינימטק תל אביב בשביל בעצם לעשות הקרנות פעם בחודש של סרטי אנימה שונים, וזה שיתוף פעולה מאוד נחמד, אנחנו מביאים מדי פעם סרטים שהם קלאסיקות, הבאנו למשל את פפריקה שהוא קלאסיקה, ולפעמים אנחנו גם מביאים סרטים שעדיין לא שודרו מחוץ ליפן, בעזרת זה שאנחנו בעצם מדברים עם המפיצים הרשמיים, עם הבעלי זכויות ביפן וקונים זכויות הקרנה, ובעצם עוזרים להרים את זה מרמת התרגום. מעבר זה יש לנו פרויקט ארוך שנים שנקרא פרויקט הספרייה, שכחלק מנו תרמנו מנגות לספריות שונות בארץ כדי להנגיש את התחום. מנגות באנגלית חשוב לציין, כי לא ביפנית, כי כמה אנשים יודעים בארץ לקרוא יפנית. ויש לנו, זה רק על קצה המזלג הפעילויות השונות שאנחנו עושים, אנחנו מנסים לקדם הרבה יוזמה קהילתית, בתוך הכנסים, מחוץ לכנסים, בכל אספקט אפשרי, ובעצם שאנחנו יכולים להגיע אליו.
הזכרת את תחרות התחפושות שיש לכם בכנס, אבל אני יודע שיש גם אירועים אחרים, אתה יכול טיפה לפרט על מה יש שם, מעבר לתחפושות המדהימות?
בעיקרון, אז כן, אז בכנסים, נגעתי זה ממש בקטנה, ואני ארחיב קצת יותר, כי באמת חשוב להגיד את זה, אז יש לנו מספר רב של הרצאות, כאילו יש לנו, תלוי בכנס, בין 3-4 הרצאות רצים במקביל בכל נקודת זמן. ההרצאות יזוזו על כל תחום שקשור לאנימה, מנגה ותרבות יפן. יש דברים, למשל בכנס האחרון היה לנו הרצאה על קעקועים ביפן, כדברים קצת יותר גנריים, ויש לנו הרצאות על סדרות אנימה ספציפיות או מנגות ספציפיות, או סתם לנתח מספר סדרות ביחד ולדבר על ג'אנרים שונים בתחום. למשל הרצאות, יש תחום שלם על מעבר לעולם אחר בעולם האנימה, אז כמעט כל כנס לאחרונה מישהו מעביר הרצאה לתחום בצורה כזאת או אחרת, כי זה תחום מאוד פורח בעולם האנימה, אז לכן יש הרבה על מה לדבר עליו. ומעבר לזה יש לנו גם יריד דוכנים גדול של מעל ל-100 מציגים, שבתוך זה יש לנו שדרת ציירים של בעצם אנשים שמציירים בסגנון המנגה, ובעצם מוכרים את היצירות שלהם, את הפן-ארטים שלהם לדברים שונים ומשונים. יש לנו משחקייה מאוד רחבה שיש בה גם משחקי לוח אבל גם משחקי קונסולות, כל מיני לרקוד לפלילי מוזיקה יפנית או דברים כאלו. ומאז יש לנו גם מגוון רחב של אירועים ראשיים, לדוגמה מדי פעם חווים סרטים, יש לנו תחרות שירה מאוד גדולה של שירה ביפנית שנקראת המיידול, זה ייחוד של המילה מי ואיידול, מדי פעם להקות ישראליות מופיעות וששרות שירים יפנים מופיעות בכנסים, וכשאנחנו מצליחים אז אנחנו גם מביאים אורחים מחול, הבאנו כמה מדבבים מוכרים מיפן לבוא ולהתארח בכנסים בעבר, וזה מגוון התכנים שאנחנו בעצם מציעים בכנס. מעבר לתחושה של להיות חלק מאיזשהו משהו גדול עם הרבה אנשים, אז זה כל התכנים שאנחנו בעצם מספקים ומביאים כחלק מהעבודה הקשה סביב הכנסים.
אז אני אמרת עבודה קשה סביב הכנסים, וזה אוטומטית מתקשר אצלי לקוספליי, כמה מחברותיי וילדיי הטובים ביותר מתחילים לעבוד על הקוספליי שלהם עוד לפני שנגמר הכנס של, כאילו, זה תרבות שלמה, או שזה תת תרבות בעצם.
כן, זה תרבות שלמה, אני כן אגיד שכאילו החיבור הוא, אני תמיד מדבר על החיבור הזה כי הוא חיבור שהרגיש לי מאוד טבעי, כן? קהילת הקוספליי לא שייכת לארגון בסופו של דבר, כי היא תת קהילה, ואפשר לדון, כאילו, לכל תחום אמנותי אפשר לעשות קוספליי, אבל בגלל שקוספליי מקורו היה ביפן, ואחד מהתחרויות הגדולות ביותר, ה-World Cosplay Summit, שישראל השתתפה בו במשך שנתיים, מתקיימת ביפן, אז זה היה מאוד טבעי, החיבור היה מאוד טבעי מהרגע הראשון, והרבה מהאנשים בתחום הם גם חובבים של אני מבמנגה, ולכן החיבור היה מאוד טבעי. זה גם למה הכנס מתקיים בפורים, כי הכנס הגדול מתקיים בפורים, כי איזה עוד חג בשנה לגיטימי בו להתחיל להיות מחופש בחוץ בלי שישאלו אותך מה, לא, מה זה לא פורים היום, למה אתה מחופש?
זה קל לענות, חג אייקון וחג עולמות כמובן.
כן, אז כן, אז לכן כאילו, אז אני מרגיש שהחיבור הוא מאוד טבעי, הוא לא רשמי, יש למה, יש לנו בתור המה, יש לנו תת קבוצה בעצם איזשהו סגל ארגוני שאחראי על תחום הקוספליי, שבעצם מקדם את כל הנושאים שקשורים לקוספליי לאורך השנה, שזה אם צריך דברים שקשורים לקוספליי, כי פונים אלינו הרבה דברים שקשורים לקוספליי, ואם מדברים על השתתפות בתחרויות עולמיות, אז זה תחת האחריות של הצוות הזה, ומדובר פה על אנשים שהם גם חלק בלתי נפרד מהקהילה שלנו, שבעצם באו ולקחו קדימה כדי לעזור בתחום הקוספליי.
זה סופר מגניב. אוקיי, אז אחרי שדיברנו על כל הדברים הכיפים והמגניבים של כנסים והרצאות וסרטים וקוספליי וזה, אני רוצה לשמוע על המשברים שהיו לכם. הזכרת את הקורונה?
כן.
ובטח היו.
כן, אז אני אדבר כרונולוגית על משברים, כי נשמע לי יותר הגיוני לדבר על משברים כרונולוגית. המשבר הראשון הגדול שעבר על הארגון היה ב-2014, שזה השנה בדיוק לפני שעברנו לבנייני האומה. המשבר היה שבעצם קיימנו את הכנס השנתי שלנו בפורים, במקום שבו אנחנו תמיד היינו מקיימים אותו באותה שנה, שזה היכל התרבות ראשון לציון, ובעצם בהיכל התרבות ראשון לציון החליטו באמצע הכנס לא לאפשר לנו הכנסת קהל, כי כבר נכנסו יותר מדי קהל. וכשאתה מגיע ב-12 ביום כנס, שיש אנשים שעדיין מחכים לקנות כרטיס, ואתה צריך להודיע לכולם שתקשיבו, אנחנו לא מוכרים יותר כרטיסים, נגמרה מכירת הכרטיסים לכנס, כי הגיעו יותר מדי אנשים לכנס, ו... באזור האלף איש שעמדו ברחבה בחוץ וחיכו שיכניסו אותם, והרימו לעצמם שמשהו שהשמועות אומרות שהם כינו אותו אין כנס בחוץ, זה מה שאמרו לי. זה יוצר משבר מאוד גדול, כי בעצם זה יוצר איזשהו משבר אמון בין הקהילה לבין הארגון, כי עכשיו כאילו הקהילה תגיד, איך אפשר לסמוך על זה שנגיע לכנס ולא יקרה לנו אותו דבר. זה, מבחינתנו זה יצר ממש טראומה קהילתית, ששנים מאוחר יותר כש... תכננו לחזור לראשון לציון במטרה לעשות כנס יותר מוגבל בכמות האנשים שיגיעו אליו, אנשים עוד הזכירו את הטראומה הזאת גם 8 שנים אחרי הטראומה, 7 ו-8 שנים אחרי הטראומה, עוד אנשים זוכרים את הטראומה הזאת. בתגובה לטראומה הזאת עברנו בעצם לקיים את הכנס, את הכנסים שלנו בענייני האומה, מתוך כוונה שזה מקום שאם הקהילה תמשיך ותתרחב, כמו שהיא המשיכה והתרחבה, יהיה לנו את הבמה להכלס אותם ולהגדיל פשוט את כמה מתחם אנחנו לוקחים, כי בנייני האומה יכול להכיל 10,000 איש. זה דרש שינוי גישה מאוד רציני, זה דרש שינוי תקציבי מאוד רציני, דרש איזושהי קפיצת ביטחון למה שהכנסים האלו אומרים ומה שהכנסים האלו מביעים, כי בסופו של דבר אנחנו עובדים פה עם כספים שאנחנו משיגים מתוך הכנסים האלו, מתוך הפעילויות שלנו. וזה המשבר הראשון, ו... היה מאוד קשה לעבור אותו, כי ומעבר לזה שניסים לסביר הקהילה איך ראינו את הטראומה הזאת, גם היה פה הרבה מקום של להבין איך אנחנו מתמודדים עם זה בעצמנו. אני יכול להגיד שבתור מישהו שניהל את האירוע, החוויה של לעמוד בחוץ ולראות את כל האנשים שרוצים להיכנס ולא יכולים להיכנס, גם בשבילי הייתה חוויה מאוד קשה ומאוד לא נעימה. וזאת הייתה בעצם... זאת הייתה אחד מהבעיות הראשונות שבעצם התמודדנו איתם כארגון, כי באמת שלא ידענו איך לגשת לזה באותו זמן. זה דרש מאיתנו מקפצת מדרגה שהיא עצומה, כאילו לארגן במקום שמכיל 1,200 איש במקרה הטוב, נגיד 1,600, כשהפיק הוא 1,200, להגיע לאחד שיכול להכיל, אם יש בו 2,000 איש הוא מרגיש ריק, זה חתיכת קפיצת מדרגה. וזאת קפיצת המדרגה שבעצם היינו צריכים כדי לצאת מהמשבר ההוא. מעבר זה כמובן שהיינו את המשבר הקלאסי שלכולם היה, שזה משבר הקורונה, שבתקופת, בתור ארגון, שרוב הפעילות שלו היא פעילות פיזית, של אנשים נפגשים פיזית, אז המשבר הקורונה תפס אותנו ממש בתחילתו. מי שזוכר, משבר הקורונה התחיל בארץ בפברואר 20, ונהיה... התחילו הסגרים באפריל, סוף מרץ, אפריל, התחילו הסגרים בעצם, ואם אתם קצת עובדים על כרונולוגיה, זה אומר שארוקון 2020 מתקיים בדיוק בתחילת המשבר, שאף אחד לא ידע איך לקיים אירועים, ואנשים חששו להגיע, כי מה אם נדבק בקורונה, ועוד לא היה כזה הרבה אנשים שחלו בקורונה באותה תקופה, ואני שבכלל הייתי רק יור ארגון ולא הייתי קשור לכנס, נכנסתי כדי לעזור לנהל את המשבר ספציפית של הקורונה, הייתי כאילו האחראי קורונה של הכנס, וניסינו ללמוד איך לטפל בזה תוך כדי ההליכה, עשינו ממש רישום בכניסה של כל מי שהגיע, למקרה שנגלה שהיה מישהו חולה בכנס, שנוכל להודיע לכל האנשים שהיו בכנס שהיה חולה בכנס, ובאמת שמדובר פה על משהו שלא ידענו איך להתמודד איתו, ומאוחר יותר היינו, לא יכולנו לקיים אירועים, לא ב-2020, וב-2021 לא יכולנו לקיים את הכנס בפורים, את ארוקון, ועשינו לו גרסה וירטואלית, וניסינו לארגן גם כנס בקיץ 2021, שבדיוק הייתה את העלייה של הגרף בסוף הקיץ, וממש זה גרם למצב שבו היינו צריכים להודיע שבועיים לפני כנס, שאנחנו מבטלים את הכנס, אחרי שכבר מכרנו לו כרטיסים, ובאותם שבועיים זה היה בין השבועיים העמוסים ביותר בחיים שלי, כי ארגנו יריד חלופי בדיזינגוף סנטר, שהיה לנו קשרים טובים עם דיזינגוף סנטר, וההנחיות היו שונות למה מותר לעשות בקניונים ומה מותר לעשות במתחמי כנסים, אז אמרנו יאללה בוא נעשה יריד במקום זה, והייתה לנו הפקה שהייתה אמורה לעלות בכנס, ואמרנו להפקה שהדבר האחרון שאנחנו רוצים זה שהם ייפגעו, כאילו הפקה מחזמר מקורי של הקהילה, ואמרנו הדבר האחרון שאנחנו רוצים שיקרה זה שהם ייפגעו, וכחלק מזה לקחנו את האולם מופעים של מוזיאון ארץ ישראל, ובעצם שם הרמנו להם ממש את ההפקה שלהם לשתי ארצות, הם באו והתאמנו שם והרימו את זה באמת על הבמה ההיא במקום, והיה לנו מאוד חשוב להקטין נזקים מביטול הכנס ברגע האחרון, וזו הייתה עבודה מאוד כבדה שלי ושל הצוות שלי כדי בעצם לאפשר את זה, וזה היה הדרכים שבהם ניסינו להתמודד עם המשבר של הקורונה. בסוף יצאנו ממנו מאוד מחוזקים, הכנסים שלנו אחרי זה כל אחד מהם הרוויח כסף, וזה היה כאילו דרך טובה להשתקם, כשפתאום עוד כנס מרוויח כסף ועוד כנס מרוויח כסף, אחרי שמשך שנה וקצת אנחנו רק רואים את משאבי הארגון יורדים ויורדים ויורדים, זו הצלחה מאוד טובה ושיקום מאוד טוב, וזה מראה גם את הצורך של הקהילה שהיה חסר לה את האירועים האלו, שבאמת איך שחזרנו, פתאום כולם הגיעו והיו כזה, יאללה, חייבים ללכת לכנסים. כן, זה היה איך התנהלנו עם המשבר השני הגדול שלנו.
זה ממש מדהים, ואני מנסה לתפוס כנס של עשרות אלפי אנשים שמחכים מחוץ ומקימים לעצמם עוד כנס בחוץ בשביל כדי שיהיה. איזה תתי קהילות יש תחת המטריה הענקית הזאת של אנימה ומנגה?
כאילו קצת קשה לדבר על תתי קהילות, כאילו אני אתחיל בלהגיד שקונגו יש את קהילת הקוספלי, שהיא תת קהילה, לא תת קהילה, כבר דיברתי על מערכת היחסים שלנו עם קהילת הקוספלי מקודם, מעבר לזה, בגלל שיש כל כך הרבה כותרים, התתי קהילות היחידות שקיימות מתייחסות בעיקר לסדרות ששודרו בארץ, או סדרות שהגיעו לרמה אחרת ברמת הכותר שלהם. יש תת קהילה של חובי דרגון בול, שזו סדרה שראיתי שהייתי עוד ילד קטן, ועד היום יוצאים לדברים, חומרים חדשים כל פעם מחדש, יש תת קהילה של וואן פיס, שזו סדרת האנימה והמנגה הכי פופולרית ביפן, שקיבלה עכשיו לייב אקשן מוצלח בנטפליקס, שיצא לי כבר לראות אותו וליהנות מהיצירה המופלאה הזאת שהם העלו שם, ויש תת קהילה של נרוטו, שזה גם כותר שהיה בארץ, כותר שעכשיו יש את הכותר המשך שלו בורוטו שרץ ביפן, שזו תופעה בפני עצמה גם ביפן וגם בארץ, זה תת קהילה. זה כאילו שלושת תתי הקהילות המרכזיות, יש גם תת קהילה של פוקימון, שזה קצת יותר מורכב, כי רוב חובבי הפוקימון משחקים בעיקר במשחקים של פוקימון. בגדול אפשר לטעון שלכל כותר מוצלח יש תת קהילה, השאלה היא מאיזה גודל אנחנו הופכים לדבר על התת קהילה בתור ישות אמיתית, ובאיזה שלב זה עדיין לא ישות, כי יש הרבה כותרים מוצלחים ש... יש להם אנשים שמעריצים את הכותר הזה בתור הכותר, כן? כאילו, הפופולריות של הכותרים מאוד דומה לפופולריות שלהם ביפן, לפעמים יש חשיפה קצת יותר איטית לכותרים פופולריים, וחשוב להגיד שאחד הדברים שמאוד חשובים אני בטוח שקהילת המדע והפנטזיה מבינים את זה מאוד טוב, עד כמה שאיכשהו, מה שאני הולך להגיד עכשיו לא נכון לכל תתי הקהילות של קהילת המדע והפנטזיה, זה שכל עוד הכותר חי, אז כאילו, אז הקהילה ממשיכה לחיות. ובכוונה סייגתי את זה, כי יש כמה תתי קהילות של קהילת המדע והפנטזיה, שהיוצר לא חי כבר מלא זמן, אני לא אגיד בדיוק את הזמן המדויק, ועדיין התתי קהילות האלו ממשיכות לחיות, גם אחרי, אבל בקהילת האנימה ובמנגה, הקהילות מאוד מושפעות מהחיות של הכותר, זה מאוד מורגש שנגיד קהילת הדרגון בול הרבה יותר פעילה סביב יצירות חדשות של דרגון בול, ונגיד קהילה של מנגה פופולרית אחרת, כמו נגיד Attack on Titan, שהיא מנגה מאוד פופולרית, כותר מאוד פופולרי, אז הקהילה הזאת היא די, כאילו, מצטה את עצמה במקום מסוים, כי בדיוק הכותר נגמר, אין כותרים חדשים, האנימה בדיוק בשלבים של לצאת, החלקים האחרונים שלה יוצאים, אבל הם יוצאים כל כך לאט, שקשה להרגיש את החיות של הקהילה, התת קהילה הזאת.
אז אתה רוצה להגיד שאם אני רוצה עכשיו להגיש הרצאה על דמויי האנוש בספרות ובקולנוע, נגיד קלציפר מול ארן, אתם לא תקבלו את זה כי שני הדברים האלה מתו ונקברו כבר מזמן? או שתקבלו אבל אני לא אצפה שייכנס קהל?
אני אגיד שכאילו זה, אנחנו לא מסתכלים ככה על מה אנחנו מקבלים ומה אנחנו לא מקבלים, וזה גם לא איך שאני מסתכל על קהילות. פשוט אומר שתת הקהילה של חובבי הטק און טייטן היא פוחתת ופוחתת בתור אנשים שמזדהים בתור אני חובב של הטק און טייטן. זה לא אומר, כאילו אם תשאלי אותי, האם אתה אוהב הטק און טייטן, אני אגיד לך, וואלה, אני אוהב הטק און טייטן. האם אני משתייך לתת הקהילה של הטק און טייטן, אני לא משתייך לתת הקהילה של הטק און טייטן. ואני אגיד גם שהיה לנו הרצאה על הטק און טייטן שנה שעברה, והייתה מאוד מוצלחת, דיברה קצת על הדימויים של המחנות השונות באטק און טייטן, ובעצם מה כל אחד מהם מייצג. ממש ניתוח יותר חברתי של איך בעצם, שמה בעצם היוצר ניסה להביע ביצירה שלו. וסביר להניח שגם עוד 5 שנים, אם מישהו ינסה להעביר הרצאה על אטק און טייטן, יקבל אותה בשמחה, כי שוב, דברים שהם קלאסיקות הם קלאסיקות, כן? זה כמו שאני לא מדבר איתך פה על דף נוט בתור קהילת מעריצי דף נוט, שדף נוט הייתה אחד הסדרות הכי פופולריות כשאני הייתי צעיר, ועדיין אם מישהו ירצה להעביר הרצאה על דף נוט וניתוח פסיכולוגי של הדמויות בדף נוט, נקבל את זה בשמחה, וכנראה שגם יבואו אנשים, כי לחובבי אנימה, להרבה חובבי אנימה יש מקום חם בלב לדף נוט בתור יצירה. זה פשוט לא אומר שהם שייכים לתת הקהילה של חובבי דף נוט, ולא מזדהים בתור אני חובב דף נוט. זה בעיקר לסדרות שקיבלו כל כך הרבה פופולריות שממש נהיו כאילו אפשר להסתכל ולהצביע על הקהילה שלהם. כאילו, אני חושב שאפילו היצירה הכי פופולרית באנימה, שזה פול מטל אלכמיסט, שזה כנראה היצירה הכי פופולרית שיצאה באנימה, אני אגיד שאני, זה הסדרה הכי אהובה עליי, אבל להגיד לך שיש קהילה של חובבי פול מטל אלכמיסט שמזדהים בתור חובבי פול מטל אלכמיסט, זה לא המצב. אבל עדיין, אם מישהו יעלה מאוד ספציפי מהסדרה, כל חובבי האנימה ביחד יגיבו ויגידו שזה לא בסדר, ולמה אתה מזכיר לנו. זה לא אומר שהסדרה לא פופולרית, זה פשוט אומר שאין לה קהילה כבר, כי כאילו, האנשים שחובבים את זה הלכו לראות דברים אחרים במקום כבר, ומזדהים בתור אנשים שצופים בדברים אחרים.
כמו כן, אני רוצה למחות בשם חובבי דיאנה ווין ג'ונס.
אני
דיברה על קלציפר, אמרתי אני רוצה למחות בשם חובבי דיאנה ווין ג'ונס, שמתכנסים כל שנה, יש כנס בינלאומי באנגליה, אבל דיברתם, קרן שאלה על הרצאות, הזדמנות טובה לשאול, אוקיי, הגעתי לכנסים, נהניתי מהם בתור אורח, אני מרגיש שאני רוצה לעשות יותר, לתרום יותר, לעשות עוד משהו בקהילה, להתאהב עמוק יותר בקהילה, איך לעשות את זה? מה הדרכים לעשות את זה?
אז יש מספר דרכים שבהם אפשר לתרום לקהילה יותר. קודם כל, אנחנו תמיד מוצאים הרשמה להתנדבות, שהתנדבות זה אומר להגיע ביום הכנס ולעזור במגוון שונה של דברים למשך כמה שעות, בתמורה לקבל כניסה חינם וגם אוכל על חשבוננו, ולהיות בעצם חלק מהדבר הגדול הזה שקורה. אני יכול להגיד שעם השנים זה נהיה המקום שהאנשים שמגיעים להתנדב נהיים יותר ויותר בוגרים, ואפילו בפורים היה לנו אמא ובת שהתנדבו ביחד באותה משמרת, וזה היה ממש חמוד לראות את זה, וגם האמא מאוד התלהבה, וזה היה ממש יפה. מעבר לזה, אפשר תמיד להיות חבר סגל, שזה אנשים שעובדים על הכנס, ה-60 איש שעובדים על הכנס חודשים מראש. לפעמים אנחנו מוציאים הרשמה פתוחה גם לזה, אבל לרוב אנחנו מגייסים מתנדבים המובילים שלנו, לכל מיני תפקידים זוטרים כדי שהם יוכלו להתנסות ולקחת בזה חלק. וכמובן שאפשר לבוא להיות גם מעביר תוכן, אם יש לך איזשהו משהו מעניין שאתה רוצה לבוא ולדבר עליו, אז אתה יכול לבוא ולהציע תוכן, הרצאה או כל תוכן שהוא. ואני יכול להגיד שבקשר למודל שלנו להרצאות, אנחנו ראינו מה יש לאייקון ולעולמות, ומאוד התלהבנו ממה שיש להם, אבל אמרנו, וואלה, הקהילה שלנו צעירה, אז אנחנו שמים דגש מטורף על הפקת התוכן שלנו. יש לנו צוות שלם שכאילו ברמה שכאילו מפיק תוכן אחד, מפיק רק שלוש, בין שלוש לחמש הרצאות בכנס, כדי שיוכל ממש להתמקד בהפקת התכנים, ולקחת מיקוד בלעזור למרצים מתחילים לקבל חוויה חיובית, בעצם להעלות את הרמת הרצאות. ולמשל בכנס האחרון היה לנו לא מעט מרצים שהרצו בפעם הראשונה, ויצאו בחוויה סופר חיובית וסופר כיפית, וכולם אמרו שהם רוצים לחזור שוב להרצות, והיה בעצם חוויה אחרת. אז אנחנו מאוד מנסים לעזור לבנות את קהל המרצים שלנו. כאילו, מאוד הרגשנו שלאייקון ועולמות כבר יש את קהל המרצים שלהם, ואני בעצמי גם מרצה מדי פעם באייקון ובעולמות, שאנחנו צריכים לפנינו את קהל המרצים שלנו, ואנחנו עובדים על זה קשה, ואנחנו עדיין ממשיכים לעבוד על זה, ואנחנו רואים את הפירות של העבודה הקשה הזאת. יש לנו כמה מרצים מובילים שצמחו מתוך הדברים האלו, ומאוד כיף לראות עולמות תוכן מתמלאים בכנסים. זה שלושת הסוגים המרכזיים שאפשר לתרום. כמובן שתמיד אפשר לעשות דברים, אותם דברים גם מחוץ לכנסים, אפשר לפנות אלינו באחד הרשתות החברתיות שלנו ולהציע לנו עזרה. יש לנו את המשאבים, חסר לנו תמיד את כוח האדם לדברים, אנחנו מאוד עוזרים ליוזמות לקום ולהיות כשמישהו בא ומציע לנו יוזמה, וזה הכיוונים השונים שאפשר לתרום.
אמרת אמא ובת. אני חייבת לשאול, כמה זה נפוץ שיש אנשים מבוגרים יותר? כי נגיד באייקון, בעולמות, בכלל בכנסים של האגודה, הגיל הוא 30, 40, 50, יש כמובן צעירים יותר ומבוגרים יותר, אבל...
אנחנו תופסים אתכם כמשהו יותר מבוגר באופן כללי, אבל זאת שאלה מאוד נהדרת. אני אגיד שאני מרגיש שעדיין לא מספיק. כאילו, אחד היעדים של המאי, כי אנחנו תמיד צוחקים על זה כשאנחנו מדברים על מה המאי בעצם מנסה לעשות, שאנחנו מנסים להיות במה לקהילה הבוגרת יותר, כדי להשאיר את הקהילה הבוגרת בתוך הקהילה. זו המטרה המרכזית, כי המטרה היא לשבור את הסטיגמה שאנימה ומנגה זה משהו לילדים, ובעצם לתת איזשהו מקום שלגיטימי להיות חובב אנימה ומנגה גם בגיל 30, בגיל 40 וכדומה. אני יכול להגיד שיותר ויותר חברי קהילה נהיים הורים בימינו, וזה משהו שמתחיל לקרות יותר ויותר, אבל עדיין רוב חברי הקהילה שאני מכיר שהם הורים, הם הורים לילדים יחסית צעירים. החבר קהילה שעולה לי בראש, עם... יש לו ילדה בת שבע, כן? שזה גיל יחסית צעיר עדיין. וזה מתחיל לקרות יותר ויותר. מצד שני, אנחנו גם רואים, אני יכול להגיד שבכנס האחרון פנתה לה איזושהי אימא בתגובה לזה שנעמתי באחד האירועים שהיא הייתה בהם, והתחילה לדבר איתי על, אמרה, אני מגיעה לפה כדי לתמוך בבת שלי, בתחביב של הבת שלי, והיה מאוד עוזר לי אם היה מורה נבוכים להורים. כאילו שאתם תנסו אולי להרים איזשהו מורה נבוכים להורים, שגם יעזור לנו בנושא שהוא הרבה יותר בעייתי, כי בתחום האנימה והמנגה יש דברים שהם מאוד מקובלים בסדרות, שיכול להיות שהורים פחות ירצו שהילדים שלהם ייחשפו לזה בגיל יחסית צעיר, וזה היה יכול להיות נחמד אם היינו יכולים לתת קצת גיידליינס לעזרות לאיזה סוגי תכנים אפשר לצפות בסדרות פופולריות שונות, כדי שההורים יוכלו להיות יותר בשליטה על מה הילדים שלהם צורכים ומה הילדים שלהם לא צורכים. אז גם אנחנו רואים את התופעה הזאת מהצד הזה, שהורים מגיעים ומתלהבים מהתחום ורוצים להכיר יותר וגם להיות יותר בשליטה על התחום שהילדים שלהם צורכים. אז שני הכיוונים קורים, ולכן אנחנו רואים יותר ויותר אנשים בוגרים, לא ברמה שזה מגיע באגודה, איפה שבאייקון אפשר לראות בן ובת מרצים שני הרצאות שונות, אבל כאילו כן, זה משהו שמתחיל יותר ויותר להתפתח.
אז אני רוצה להוסיף עוד שאלה מהצד של ההורה ששולח ילדים לכנסים לבד. מה אתם עושים מבחינת בטיחות של בני נוער ואנשים צעירים שמסתובבים בכנסים?
אז כן, אז שאלה נהדרת, אני אגיד שתחום המרחב הבטוח הוא תחום שמאוד מאוד מאוד חשוב לנו, ויש לנו צוות של, בכנס האחרון היו 5 חברי צוות שבעצם כל התפקיד שלהם היה לוודא שהמרחב הוא בטוח לכולם, ובעיקר לנוער, כי ברור לנו שזה מרחב עם הרבה בני נוער וזה מאוד רגיש. יש לנו גם עובדת סוציאלית במתחם, שבעצם אם עכשיו מישהו חוטף התקף חרדה, שזה משהו שהוא יחסית נפוץ באירוע כל כך מרובה משתתפים, אנחנו יכולים, יש לנו חדר שקט שאנחנו יכולים לקחת את הבן אדם לשם ולתת לעובדת הסוציאלית לשבת איתו ולנסות לעזור לו קצת לצאת מההתקף חרדה, וזה דברים שמאוד חשובים לנו. אנחנו גם דואגים שבכל האזור שלנו יהיה מידע מאוד ברור על איך לפנות למרחב בטוח אם יש בעיה, ואנחנו שמים על זה דגש מאוד גדול ברמה שאם קורה משהו, גם אני, כשאני עסוק בלנהל כנס, אני אפנה את כל הזמן שלי כדי להתערב ולוודא שהסביבה נשארת בטוחה ככל שאפשר. וכאילו זה באמת משהו שהוא מאוד חשוב לנו, היה לנו חשוב כבר שנים, למדנו מהאגודה הרבה איך להתנהל בנושא, ואני מאוד גאה באיך שאנחנו מתנהלים בנושא הזה בימים.
אז בואו שאלה לסיום. איך אתה רואה את העתיד? מה החלום שלך? מה היית רוצה לראות בשנים הקרובות?
אז בגדול אני רוצה להמשיך למסד את המאי בתור הארגון, כאילו הארגון שמקדם את התחום בארץ, וכשאני אומר שהארגון שמקדם את התחום בארץ, אני בעיקר מתייחס לתפיסה של גופים חיצוניים ולא גופים פנימיים, כי אני מרגיש שכשזה מגיע למקם את עצמנו בתור הארגון שמקדם את תחום האנימה והמנגה, עשינו מלא עבודה מבפנים. בכנס האחרון היה לנו שיתוף פעולה עם המפיצה הגדולה ביותר של סרטי אנימה בישראל, ואני רוצה לראות את הדבר הזה מתפתח, ובאמת לחזק את היכולת שלנו לשלוט באיך סרטים מגיעים לישראל, כדי בעצם למנוע מזה שאתם כאילו, בתי קולנוע אומרים, וואי, אנימה זה הדבר הזה שהצעירים אוהבים, אז בוא נביא את הסדרה הזאת, ואז הם לא מבינים למה הם לא מוכרים כרטיסים. אז אנחנו מאוד רוצים להשתלט מאוד על הזווית הזאת, ולחזק את בעצם היכולת של חובבי אנימה ומנגה בארץ להיות חובבי אנימה ומנגה בצורה הכי נוחה והכי טובה והכי חוקית, שזה גם משהו שמאוד חשוב לנו. אין מה לעשות, זה תחום שיש בו. אני התחלתי בתור מישהו שהיה מתרגם בצורה לא חוקית, ואני עכשיו יכול להגיד שאני יכול לכתוב שאני מתרגם בקורות חיים, כי תרגמתי כמה דברים מיפנית לעברית, וזהו, וכאילו, באמת, אז מהבחינה הזאת זה איפה שאני רואה את העתיד, שבעצם השיתופי פעולה האלו יחזקו אותנו ויאפשרו לנו להיות יותר גורם מרכזי בארץ, שזה מגיע למה מגיע ואיך מגיע, ובעצם לאפשר לזה שגם הקהילה תוכל ליהנות מזה שיש לה גישה נוחה לתכני האנימה השונים שלה, וגם שכאילו בתי קולנוע ייהנו מזה שהם משיגים בוננזה על הקהילה הזאת ועל הדברים של הקהילה.
סליחה שנייה, אני פתאום קלטתי, אתה מדבר יפנית?
כן.
אומייגאד.
למדתי יפנית כחלק מהתחביב שלי, ואני, כאילו, שאני ממנגה למדתי יפנית, דובר יפנית, כשאני מבקר ביפן אני מתקשר בעיקר ביפנית. וזהו, ואני גם עושה, כמו שאמרתי, בתרגומים בזמני הפנוי, כשאני לא עובד. זה לא העבודה שלי, זה סתם התחביב שלי לתרגם.
זה ממש מגניב.
דיברת על איך לתרום, על איך לעזור. אתה יור עמי, איך הארגון בנוי? מה המבנה שלו, של הארגון, ואיך הוא פועל בדיוק?
אז נתחיל להגיד שכולנו פה בהתנדבות, כן? לי יש את העבודה היומיומית שלי, שהיא הייטק, אז זה די נוח, אבל כולנו פה בהתנדבות. הארגון מנוהל על ידי ועד של בין 5 ל-7 אנשים, ומפוקח על ידי ועדת ביקורת של 2 עד 3 אנשים, וכל שנה אנחנו עושים בחירות בעצם בשביל להחליט, כדי שאנשים יוכלו להתמודד ולהחליט מי יהיה הוועד הנבחר וועדת הביקורת הנבחרת לשנה הזאת. מעבר לזה יש לנו הרבה סגל ארגוני שעובד סביב השנה כדי לתחזק את מגוון הדברים שהארגון עושה, כמו הרשתות החברתיות שלנו, התכנים שלנו לאורך השנה. ציינתי גם מוקדם יותר שיש לנו צוות שלם שאחראי על תחום הקוספליי, ובאמת כאילו כולנו מתנדבים שבעצם רוצים לתרום יותר לתחום, והגענו למסקנה שבעצם להתאחד כדי לתוך הארגון הזה, זה הדרך שלנו לתרום יותר לתוך התחום. וזהו, וכאילו זה פשוט אנשים שהחליטו לקום יום אחד מהספה ולתרום לתחום שהם מאוד אהבו, ממש כמו באגודה למדע בדיוני פנטזיה וכל העמותות השכנות, חשוב מאוד להגיד את זה.
זה אכן חשוב מאוד. תודה רבה, אורי. תודה, אהוד, ואנחנו נשתמע בפרק הבא.
תודה רבה שהזנתן והזנתם לנו. מידע נוסף וכישורים לנושאים שדיברנו עליהם נמצאים בדף ההסקט באתר האגודה הישראלית למדע בדיוני ולפנטזיה. תודה לאגודה למדע בדיוני ולפנטזיה על התמיכה בפודקאסט, לדותן צור על העריכה המרהיבה ושחף מרגלית על התמלול. נשתמע בפרק הבא.